קידום אתרים בגוגל, שיווק במשיכה או בדחיפה. בואו נתחיל בניסוי קטן. פתחו את הטלפון הנייד שלכם וחפשו אחר אפליקציית החיפוש המובנית של גוגל, משתמשי iOS. אתם מוזמנים לעבור לפרק הבא. כעת פתחו את האפליקציה ונסו להבין מה אתם רואים בה. ובכן, במקום רק שורת חיפוש מנוונת, עם עיצוב מינימלי, שקוראת לכם לבצע את החיפוש שביקשתם, אתם רואים פיד שלם של תכנים, מותאמים כביכול לצרכים שלכם, אבל כאלו שמעולם לא ביקשתם. מה קורה כאן? האם גוגל הפכה לרשת חברתית שמספקת לנו תכנים על דעת עצמה? האם גוגל חדלה להגיב לחיפושים שמבצעים גולשים והחלה ליזום? טוב, ברור שלא. גוגל היא מנוע החיפוש הגדול בעולם. הייעוד שלה הוא לסרט גולשים שמגיעים עם כוונת חיפוש מסוימת. ובכל זאת, משהו השתנה בשנים האחרונות. משהו שאני רוצה לדבר עליו בפוסט הזה. מה ההבדל בין קידום במשיכה לקידום בדחיפה? רגע לפני שנמשיך ונבין האם גוגל משנה את פניה בהקשר הזה, בואו ננסה להבין מה ההבדל בין שיווק במשיכה לשיווק בדחיפה. כל מי שניסה להקים קמפיין קידום ממומן בגוגל, שם לב ודאי שהמחיר לקליק גבוה בצורה משמעותית מן המחיר לקליק שהיה משיג באמצעות פרסום באחת הרשתות החברתיות. למה זה ככה? האם פייסבוק ושאר הרשתות לא יודעות לתמחר שירותי פרסום? לא סביר. הסיבה האמיתית היא שעסקים מבינים כי שיווק שמתבצע כתגובה ליוזמת חיפוש שביצע לקוח הוא שיווק עם סיכויי הצלחה גבוהים יותר משר שיווק ביוזמת בית העסק. חשוב להבין, שיווק שמתבצע בתגובה לחיפוש של גולש במנוע חיפוש הוא יעיל הרבה יותר. תהליך שיווק כזה מוצא את הלקוח בזמן שנוחה ומתאים לו. הוא מיועד ללקוח שנמצא בסטייט אוף מיינד של קבלת מסרים שיווקים בנושא. יתרה מכך, אם החיפוש הוא ספציפי, המצב אפילו טוב יותר. הלקוח הפוטנציאלי יודע מה הוא רוצה, מה שיכול לסייע לבית העסק לגשר על שיחות תיווך ותהליך מחירה ארוך, מרגע שהלקוח מבין שהוא זקוק למוצר או שירות בתחום מסוים. ועד שהוא מתקשר לבית העסק. כעת, בואו ננסה להבין כיצד מתבצע הפרסום בפייסבוק ורשתות חברתיות אחרות. לפרסום כזה קוראים שיווק בדחיפה. מדוע? בעיקר משום שמי שיוזם את חשיפת הלקוח למסר השיווקי הוא בית העסק. אמנם חלק מן העסקים עושים שימוש בתהליכי רימרקטינג על מנת לתרגט לקוחות שביצעו חיפושים מסוימים במנוע החיפוש, אבל הפרסום בפייסבוק ורשתות חברתיות אחרות מוגש ללקוח לא בזמן שהוא בוחר. זה אומר שבפועל, בית העסק יכול להגיע ללקוח הפוטנציאלי בזמן לא מתאים ולא נוח, שבו הלקוח לא קשוב למסרים שיווקים. זאת אחת הסיבות לכך שפרסום דיגיטלי באמצעות שיטות שיווק בדחיפה הוא לרוב זול יותר. נו, אז גוגל הוא פלטפורמת שיווק במשיכה או בדחיפה? מה שמוביל אותנו לשאלה, אז מה בעצם גוגל, מנוע החיפוש הגדול בעולם, האם הוא משמש כפלטפורמת שיווק במשיכה או בדחיפה? התשובה תפתיע חלק מכם. כל מי שפרסם אי פעם בגוגל יאמר שהתשובה כאן היא ברורה. מנוע החיפוש של גוגל הוא ערוץ שיווק במשיכה. הפרסום בגוגל מגיב לשאילתות שמבצעים גולשים במנוע החיפוש, והגולשים נחשפים למידע רק לאחר שביקשו אותו. אלא שבשנים האחרונות, המגמה הזאת משתנה, ובנוסף לכלי הפרסום המסורתי. משלבת גוגל יותר ויותר אלמנטים של חשיפת הגולש לתכנים שכלל לא ביקש. גוגל כמנוע חיפוש מבוסס מכונה עצבית. על פי פרסומים שונים, כ-30% מהחיפושים המבוצעים בגוגל מפעילים תכונות מתקדמות של האלגוריתם המבוססות על מכונת עיבוד עצבית. מה בתכלס זה אומר? שגוגל מנסה להבין טוב יותר את השאילתה של הלקוח, במיוחד אם אותה שאילתה לא בוצעה בעבר. הוא מנסה לעשות שימוש בשיטות מתקדמות כדי לחשוף את הגולש למידע שנראה לגוגל שהוא רלוונטי. כלומר, גוגל לא בטוחה לגמרי מהי כוונת החיפוש של המשתמש. הוא מנסה לבצע שימוש מושכל במידע שברשותה על מנת להחליט עבור הגולש לאיזה מידע יאסף. הפיד של גוגל. זוכרים את הדוגמה מן הפתיח? הפיד של גוגל הוא דוגמה מצוינת למידע שמוגש לגולש בלי שזה ביקש אותו מלכתחילה. באמצעות הפיד של גוגל יכולים גולשים לשוטט בעולם שלם של מידע שמוגש להם על פי הצרכים שלהם, ולצרוך תוכן מבלי שביצעו חיפוש כלשהו. שכבת הנושא. טכנולוגיית גרף הידע של גוגל אפשרה למנוע החיפוש הגדול בעולם להבין בצורה מעמיקה יותר קשר בין אובייקטים שונים. ההבנה הזאת מאפשרת לגוגל לסדר את המידע בצורה מובנית לגולש, בצורה כזאת שיוכל לתשאל את תצוגת המידע באופן דינמי, ולהמשיך להתעמק בתוכן על פי צרכיו. דוגמה לסידור תוכן כזאת תוכלו למצוא אם תחפשו, למשל את הביטוי, מכבי תל אביב. תוצאת החיפוש הראשונה לא תהיה קישור לאתר של מכבי תל אביב, אלא תצוגה ויזואלית. שתאפשר לכם לצפות באוסף של נתונים המסודרים בחוצצים שונים. מתי המשחק הבא של הקבוצה? מה היו תוצאות המשחק האחרון? חדשות רלוונטיות בתחום. קישור לטבלת ליגת העל. שחקנים מובילים, שכל אחד מהם יהפוך להיות אובייקט דומה אם תלחצו עליו, ועוד. כרטיסיות מידע. דרך נוספת שבה גוגל מציגה לכם מידע הוא באמצעות כרטיסיות מידע המוצגות בצדי הדף. לכן, אם תחפשו את הביטוי אבי ווד שהוא אחד האלבומים הטובים ביותר של להקת החיפושיות, תוכלו לקבל בכרטיסיית מידע אוסף של נתונים רלוונטיים, כולל הזמינות של האלבום הזה לנגינה בספוטיפיי ודיזר, קישור לחברת ההפקות, ועוד. טיפים לביצוע התאמות לצורת הנגשת המידע של גוגל. אוקיי. הבנו. אז מה, בעצם, תוכלו לעשות כדי להתאים את עמודי האתר שלכם לתוצאות חיפוש שבהן מופיע מידע בדחיפה? יש כמה פעולות בהקשר הזה שכדאי יהיה לכם לבצע. הפעולה הראשונה היא לנסות ולשלב בעמודי האתר שלכם את התוכן המקיף, השלם והאיכותי ביותר שתוכלו לשלב. המגמה הזאת של גוגל, לתגמל אתרים שמכילים מידע שלם וקוהרנטי, היא לא חדשה. ככל שהמידע באתר שלכם יהיה מקיף יותר, כך יגדל הסיכוי שגוגל תשלב אותו בתוצאות המיוחדות שלה, ותאפשר לגולשים להיחשף לתוכן שלכם, גם אם לא ביצעו חיפוש מפורש כזה. הפעולה השנייה שכדאי יהיה לכם לבצע בהקשר הזה היא להבין את מסע הלקוח. מה בפועל זה אומר? ובכן, אם בעבר גולשים היו נוהגים לבצע מספר חיפושים במנוע החיפוש, ולתקן אותם בהתאמה עד למציאת המידע שחיפשו, הרי שהיום התיקונים האלו מבוצעים בכרטיסיות המידע עצמן שמוצגות להם במנוע החיפוש. כלומר, בדוגמה שלנו, גולש שרוצה לדעת מה המיקום של קבוצת הכדורגל האהובה עליו בטבלת ליגת העל. יכול להסתפק בחיפוש שם הקבוצה ואז ניווט אל החוצץ המתאים. אם תבינו בצורה מעמיקה יותר את מסע הלקוח, תוכלו להבין איזה עוד מידע חסר ללקוח, ומה הוא נוהג לחפש כאשר הוא צורך מידע אחר, בשלב מסוים, ולהפנות אותו למקורות הרלוונטיים באתר שלכם בהתאמה. הפעולה השלישית שכדאי יהיה לכם לבצע היא לעשות שימוש משמעותי ככל האפשר במידע מובנה. שימוש במידע מובנה, אם באמצעות הטמעת סכמות באתר, ואם באמצעים אחרים, כמו ניהול מידע בטבלאות, יוכל להגדיל את הסיכוי שגוגל תראה באתר שלכם כמקור סמכות שהיא יודעת לנתח ולהבין את המידע השמור בו באופן איכותי, ובהתאמה לשלב אתכם במקומות בולטים יותר, בתוצאות החיפוש המוצגות לגולשים.